הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. בכל ישראל.
106.2 FM.
נכנסים בעובי הקורה. פודקאסט מרחיב אופקים. עם יאיר אייזנברג.
כולם, אני יאיר אייזנברג, ואחרי הפסקה ארוכה למדי, כיף לי לחזור לשדר לכם פה ברדיו הבינתחומי, וחשבתי ככה על מה לעשות את הפרק של השבוע, ואתם יודעים, יש יותר מדי דברים שנראים אקוטיים, אם זה הפילוג בעם או הקורונה כמובן, נושאים כאלה שאנחנו מדברים עליהם וזה מרגיש סוף העולם, אבל יש נושא אחד שאם לא נדבר עליו, אז באמת יגיע סוף העולם, ואני מדבר כמובן על משבר האקלים, ההתחממות הגלובלית, ובשביל להבין עד כמה מהותי זה, נמצאת איתי חזאית תאגיד השידור, שרון וקסלר, אלן שרון.
אלן יאיר.
אז נראה לי במקום לשאול מה שלומך, נראה לי אני אשאל מה שלומנו. זאת אומרת, הכינרת מלאה, אנחנו לא חווים פה, את יודעת, רעידות אדמה, אסונות טבע כאלו, אז שלומנו בישראל טוב מבחינה אקלימית?
תראה, זה לא שאנחנו מנותקים שאר העולם מבחינה אקלימית, כן? אנשים יש להם נטייה להסתכל על עצמם ולהגיד איפה אנחנו נמצאים ביחד למצלול, אז אנחנו כולנו נמצאים באותה גיגית, והגיגית היא לא חיובית. זה נכון שכל אחד צריך לעשות בתוך התחום שלו את המירב, אנחנו לא עושים את המירב, זה אין ספק, אפשר לעשות הרבה הרבה יותר. אבל המצב לא טוב, אתה יודע, אפילו השירות המטאורולוגי הוציא דוח, לפני כחודשיים נדמה לי, שזה דוח נוסף על מה שהם הוציאו לפני כשנה בערך, והם אמרו, אוקיי, איך אנחנו נראה פה בישראל, במתחם הקטן כן. שלנו, בטווח הרחוק, והם אמרו, אנחנו הולכים שני תרחישים, אחד שהעולם מתחיל ממשיך להתנהל כמו שהוא מתנהל עכשיו, בתרחיש שני, שהעולם מתעשת, זה מתחיל לפעול קצת אחרת. שני התרחישים האלה מאוד גרועים מישראל. כלומר, השירות המטאורולוגי בדק ומצא שאם אנחנו ממשיכים להתנהל כמו עכשיו, לא רק אנחנו, הכדור כולו, כן? כל המשתתפים בו בתוך המשחק הזה, ממשיכים להתנהל כמו שאנחנו מתנהלים עכשיו, עד 2100 הטמפרטורה פה, בארץ ישראל, תעלה בממוצע ב-4.5 מעלות, שזה משהו מטורף. גם כשמדברים על העולם כולו, לא מדברים על כאלה טמפרטורות גבוהות. וזה מראה שבאמת בארץ יש לנו נטייה להתחמם הרבה יותר באופן יחסי לאחרים. כל העניין הזה של מדבור שאנחנו מדברים עליו, שהמדבר ילך ויתרחב, מאוד משמעותי לחלקת הארץ הקטנה שלנו.
כן, ואנחנו עוד מעט באמת נגיע למה שנקרא לעתיד. אבל אני רוצה רגע להתחיל בהתחלה, ואת יודעת, אנחנו הרבה מאיתנו יודעים להגיד שההתחממות הגלובלית נובעת מהצטברות של גזי חממה באטמוספירה. אבל לי אישית למשל אין מושג מה זה באמת אומר, את יכולה אז טיפה להסביר מה זה, האם זה שונה מאחור באוזון, מה זה אומר בדיוק?
בוא נתחיל מהסוף, דווקא מאחור באוזון. אחור באוזון זה נקודת האור שלנו. כי בשנות ה-80, כשאני הייתי נערה, ילדה, אני נוהגת להסתובב לארצות, ואני מדברת גם בפני בני נוער, אני מדברת על שנות ה-80, על האיום הזה של החור באוזון, אין להם מושג על מה אני מדברת.
בתור יליד שנות ה-90, אני גם זוכר שכל הזמן אמרו החור באוזון.
כן, אז בואו נתחיל מנקודת האור, ומשם המצב שלנו ילך להידרדר. החור באוזון בשנות ה-80, כולם היו היסטריים, והתחושה הייתה שעוד כמה שנים נצא החוצה ופשוט לא נוכל לעמוד בחוץ, כי אנחנו נשרף, כי נוצר כזה חור גדול באוזון שמגן עלינו מפני קרינת השמש, שהרי קרינת השמש מאוד חזקה והאטמוספירה מגינה עלינו, כן? אנחנו לא מקבלים את כל האור שמגיע מהשמש, אם אין מסנן. והמסנן הזה נפרץ בגלל החור באוזון, ולכן הכל יגיע אלינו באופן ישיר, ואנחנו פשוט לא נוכל לצאת החוצה, כי ברגע שנצא ישר נשרף. אז הייתה היסטריה טוטלית, ולמה זה נקודת האור? כי העולם עשה מעשה, הייתה את ועידת מונטריאול ב-1987, שבה אמרו, אוקיי, מה הגז הבעייתי? ואז אמרו, אוקיי, אנחנו מפסיקים להשתמש בגז הספציפי הזה, זה כך שהשתמשו במקררים, במזגנים, בספרי לשיער, שהיה נורא אופנתי בשנות ה-80, ספרי לשיער זה כאילו היה מס, מפסיקים להשתמש בגז הזה, לא משנה, הם החליפו את זה בגז חממה אחר, אבל מפסיקים להשתמש בגז הבעייתי הזה, והפסיקו להשתמש בו. והפלא ופלא, היום כל המדענים אומרים שעד 2040 חור באוזון פשוט יסגר לחלוטין. יש מחמירים שאומרים שזה יצא עד 2050-2060.
ואז נהיה מוגנים מהקרינה.
כן, אז בכל מקרה החור באוזון הולך לקטן. למה זה נקודת האור? כי זה מראה שכשהעולם מתאחד, אז באמת אפשר ליצור איזושהי שינוי. עכשיו נחזור לנקודת הזמן שאנחנו נמצאים.
כשאומרים ההתחממות הגלובלית, זה משהו אחר, זה לא החור באוזון.
נכון, אבל זה גם כן גזים, אוקיי? אז אנחנו mm-hmm. פולטים הרבה מאוד CO2, הרבה מאוד מתאן. כל הגזים האלה היו באטמוספירה בכל מקרה. Mm-hmm. האטמוספירה זה הקרום הזה שנמצא סביבנו, האוויר שנמצא סביבנו, שיש בו כמה שכבות, שהוא מגן עלינו מפני החלל. אנחנו יודעים שבחלל הטמפרטורות מאוד נמוכות, אנחנו לא מרגישים את זה, נכון? יש לנו אטמוספירה שמאפשרת לנו חיים. וזה בזכות המבנה של האטמוספירה. העניין שברגע שאנחנו התחלנו לפלוט כמויות מאוד גדולות של CO2, מתאן ודרך חממה נוספים, הפרנו את האיזון של מה שקורה באטמוספירה בכל מקרה, והגזים האלה, גזי החממה, הם מתנהלים, בדיוק דיברתי עם דוקטור ברוך זיו, לא יודעת אם אתה מכיר אותו, הוא דוקטור לאנטרולוגיה, והוא אמר, תראי, זה כמו, הדימוי שלו היה נורא יפה, הוא אמר, זה כמו ממשלות שכל הזמן לוקחות ניסים, אבל כשצריך להחזיר, הם לא נותנות. כלומר, הגזים האלה פולטים, החממה קולטת את הגזים האלה, והגזים האלה פולטים את...
החממה זה האטמוספירה.
כן, לא, הגזים האלה שהם חלק, תכף נגיד מה זה החממה, קולטים את החום שאנחנו מייצרים כל הזמן, אבל ברגע שצריך לפלוט את זה, הם לא קולטים את הכל, ואז הכל נשמר בתוך האטמוספירה, ואז באטמוספירה, ברגע שיש יותר מדי גזים כאלה, ברגע שהפרנו את האיזון, ויש יותר מדי גזים כאלה, והם כל הזמן קולטים את החום, אבל לא קולטים אותו כבר באיזשהו שלב בחזרה לחלל, אז הכל נשמר סביבנו. ברגע שהכל נשמר סביבנו, אנחנו כמו חממה, זה כמו משהו שעוטף אותנו ושומר על החום בפנים, ולכן הטמפרטורה עולה, זה ההתחממות. העניין הוא שהיום כבר לא מדברים על התחממות גלובלית. התחממות גלובלית זה ביטוי שהיה לפני כמה שנים.
היום אומרים משבר האקלים.
בדיוק. עכשיו, למה אומרים משבר האקלים? למה פתאום זה הפך להיות משבר האקלים, וזה לא רק ההתחממות הגלובלית? כי ההתחממות הגלובלית זה הדבר הראשוני. זה כאילו המנוע הראשון בתוך המערכת.
שזה יוצר אפקט פרפר כזה שמשפיע על כל שאר הדברים?
בדיוק, שמה אלה כל שאר הדברים. אחד, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, המסת הקרחונים, לפני שנה היו תמונות מדהימות בגרינלנד, שראו את הכל מתרסק, שזה כאילו וואו, אבל כשאת חושב על זה, זה מזעזע. אז הקרחונים...
כי זה יגרום לצונמים ועליית פני המים.
עליית פני המים, בדיוק. מפלס פני המים של האוקיינוסים עולה, זה הדבר הכי משמעותי. ברגע שעולה נוצרים כמה דברים. אחד, אזורים שלמים יתחילו להיעלם מפני הכדור. ברגע שהאזורים שלמים יתחילו להיעלם, תיווצר הגירה. הגירה של אקלים. אנשים פשוט לא יוכלו יותר לגור איפה שהם נמצאים, הם יאלצו לעבור למקומות אחרים. שטחים חקלאיים ייעלמו, כלומר, יתחיל להיות לנו מחסור באוכל, וגם הקריפרים זה מקורות המים התת-קרקעיים, יומלכו, כמו שקורה באקריפר החוף הרבה מאוד פעמים אצלנו. ברגע שהמים האלה יומלכו, אז גם יהיה לנו...
את מדברת כרגע על ה-worst case scenario, מה הכי גרוע שיכול לקרות?
לא, אני מדברת על
או על מה שקורה כבר בשטח.
זה כאילו לזכר רחוק, אבל הדברים האלה כבר מתחילים להיווצר. זה בדיוק העניין. שעכשיו אנחנו ממדים קטנים, אבל ככל שהמשבר הזה הופך להיות חריף יותר, ככל שההתחממות עולה, ככל שהכדור, אתה יודע, אנחנו, בני אדם שנמצאים על הכדור, ממשיכים לפלוט את אותם גזים מזהמים, והטמפרטורות עולות וגזי החממה משפיעים יותר, אז התופעות האלה תהפכנה להיות תופעות רוחות יותר.
והנבואת זעם הזו של אזורים שיעלמו, קרחונים שימסו, שמש שתשרוף אותנו כשנצא החוצה, בטווח של כמה זמן זה?
לא, שמש לא תשרוף אותנו כשנצא החוצה, זה היה לנו איזון וזה נעלם. אבל זה...
האסונות טבע והנדידה ו...
חלק מהדברים האלה זה גם מזג אוויר שהוא קיצוני יותר, חלק מהתוצאות של ההתחממות הגלובלית, ולכן זה גם כן משבר אקלים, ואז יותר שיטפונות.
ומתי מדענים חוזים שזה יתחיל?
עכשיו יש ויכוח, בזמנו בוועידת פריז, ועידת האקלים בפריז ב-2015, שאובמה היה נשיא ארצות הברית, העולם מתנגד ואמר, חבר'ה, אנחנו חייבים לעצור את מה שקורה, אנחנו אסור לנו להגיע ל-2100 ולעלות בשתי מעלות שאנחנו מדברים על עלייה מאז 1970, לא מהמהפכה התעשייתית, מ-1970, אסור לנו לעלות עד 2100 בשתי מעלות. אם נעלה את הנקודת האחזות, לא יהיה מה לעשות. ואז, שנתיים אחרי זה, הגיע ה-IPCC, הפאנל הבינלאומי לשינוי האקלים של האו"ם, ואמר, חבר'ה, זה נורא יפה שזה מה שאתם חושבים. אבל לא נעים לנו להגיד, קצת התבלבלתם. נקודת האל החזור היא הרבה יותר קרובה. אנחנו לא מדברים על 2100, אנחנו מדברים על 2050. אם נגיע ל-2050, והטמפרטורה תעלה במעלה וחצי, לא 2050, סליחה, 2030. אם אנחנו נגיע ל-2030 והטמפרטורה תעלה במעלה וחצי, ועד 1970, זו נקודת ההחזור. עכשיו, 2030 זה פה, זה מעבר לפינה, זה עוד 10 שנים. זה כאילו משהו שהוא לא הגיוני בעליל.
2030 הנקודת ההחזור, או 2030 התחילו כבר להתרחש אסונות כאלו שכבר יורו?
התחילו להתרחש האסונות, כי זאת תהיה נקודת ההחזור. כבר אי אפשר, גם אם נחליט אז שאנחנו פועלים אחרת, הנזק כבר יגרם, והאסונות האלה יתממשו לנגד עינינו.
את יודעת, את אומרת?
נקודת הזמן שלנו לפעול היא מאוד מאוד קצרה. הטווח של הפעולה הוא מאוד מאוד קצר. ואנחנו, אותו פאנל בינלאומי לשינוי האקלים אמר, מ-1970 עד 2017 כבר עלינו ב-0.8 מעלות. אוקיי?
כן.
הטמפרטורה עלתה ב-0.8 מעלות, ואסור לנו להגיע למעלה וחצי. כלומר, אנחנו מדברים על תוספת ל-0.7 מעלות. זה הכל. זה מה שאסור לנו לעלות עד 2030, כי אחרת כל התרחיש הזה יתחיל להתגלגל ולהיווצר. כן.
את יודעת, את אומרת, אמרת איזה ביטוי כזה, נקודת העל חזור, ו... אני קראתי כמה מחקרים וכמה מדענים שטוענים שכבר עברנו את נקודת האל חזור, ואין כל כך מה לעשות. אפילו ראיתי ספר של פילוסופים קנדים שנקרא ללמוד למות, חוכמה בעידן משבר האקלים. השאלה שלי אולי היא, האם אני צריך להתחיל להקשיב להם ולהתחיל לתרגל מדיטציות שמכינות למוות, או שהתחזית שלך של 2030 היא יותר אופטימית?
תראה, זה הפאנל הבינלאומי לשינוי אקלים, יש שם למעלה ממדענים מכל העולם. ברור שבכל העולם הזה יש הרבה הסתייגויות, יש גם את אלה, את הקומץ מדענים שמטילים ספק, ואומרים, חבר'ה, אתם מתבלבלים. בכלל, האשמה של האדם זה אשמה מינורית, יש פה גורמים אחרים שמשקיעים עלינו, יש מחזוריות של הטבע.
מעבר לזה, הם אומרים שכבר חצינו את הרוביקון, שאין כבר מה לעשות, אנחנו גם אם ננסה, נתקן עכשיו את הכל, נכחיד את כל הגזי חממה, הכל, כבר עברנו את כל זה.
כן, אז יש לכאן ולכאן. במקרה הזה עדיף לנו, אתה יודע, להאמין לרוב, שאומר שיש לנו עוד איזשהו טווח של פעולה. כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית ואנחנו רואים מה קורה שם, וזו המעצמה מספר אחת בעולם המערבי, זו המעצמה החזקה ביותר, העשירה ביותר, ואתה רואה למשל את טראמפ, שטראמפ מהבחינה שלנו הוא נציג של אלה שאומרים הכל שטויות.
מכחישי אקלים.
מכחיש אקלים מספר אחת בעולם זה דונלד טראמפ.
כן, ובאמת נגעת, אמרת מקודם, זרקת הסכם פריז, שאנחנו יודעים שהוא יצא ממנו. אתה יכול לעשות בריף קצר על מה זה הסכם פריז?
הסכם פריז זה אותו הסכם שנחתם ב-2015, שמדינות העולם אמרו, אנחנו נרתמים כדי לפעול להוריד את גזי החממה. וכל מדינה נתנה יד למה היא מתכוונת לעשות. כשברור שהמדינות העשירות יותר, ביניהן ארצות הברית, מסייעות למדינות העניות יותר. והמדינות מזהמות יותר, ביניהן ארצות הברית פועלות ביתר סט משאר המדינות. עכשיו, ברגע שטראמפ עלה, ומה שעומד לנגד עיניו זה רק שיקולים כלכליים, אך ורק שיקולים כלכליים, הוא אמר, אני לא מוכן לשים את הנתח שלי על השולחן בקטע הזה. אני לא מוכן, אני לא שם את הכסף הזה. ברגע שהוא לא שם את הכסף, ויצא מהסכם פריז, אז מדינות אחרות גם אין להן תערבות הכלכלית כדי ליצור את השינוי הזה, וגם אומרות, למה? כלומר, אם הם יצאו, שהם מזהמים הרבה יותר מאיתנו, מי הם שיבואו ויגידו לנו לעשות משהו? עכשיו, גם במערכת הבחירות הנוכחית יש הבדל מאוד גדול בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים. כי הדמוקרטים באים ומאוד מדברים על משבר האקלים, וזה אישו מאוד מאוד בוער בתוך ארצות הברית, ואילו באים הרפובליקנים, שמה שמניע אותם במקרה הזה, אני אומרת את זה כי דונלד טראמפ הוא המייצג, ולצורך העניין בוא ניקח את אל גור, שזכה בפרס נובל לשלום יחד עם ה-IPCC, אותו פאנל בינלאומי לשינוי האקלים ב-2007, על עצם הגברת המודעות לסיפור הזה שבזמן הזה היה התחממות הגלובלית, והוא נציג הדמוקרטים בעניין הזה, אז יש פה מאבק פוליטי מאוד מאוד משמעותי בדיוק על הסיפור הזה של משבר האקלים. עכשיו, זה מוביל אותי לנקודה הקודמת שמה אפשר לעשות.
Hey, לפני, אפשר, עוד שאלה לפני שאנחנו מגיעים למה אפשר לעשות. דיברת על זה שזה משהו שנורא מעסיק את מערכת הבחירות הנוכחית בארצות הברית, והשאלה שלי אולי, האם את יודעת להסביר למה האג'נדה הזאת היא כל כך מדוברת בעולם, אם זה מדינות באירופה שזה נמצא בראש המצעים של המפלגות השונות, או אם זה גרטה וארצות הברית שנגעת בה, אבל פה בישראל, את יודעת איך נקרא לזה, זה מעסיק רק כמה שמאלנים טבעוניים כאלה, שאנשים לא לוקחים את זה ברצינות יותר מדי, זה... את יודעת להסביר את, את ההבדל הזה?
תראה, א', זה שזה הפך להיות אישו של ימין ושמאל, ואחד הדברים הכי עצובים במשבר הזה. כי זה לא צריך להיות אישו של ימין ושמאל, וזה בדיוק מה שקורה בארצות הברית. ברגע שזה דמוקרטי מול רפובליקנים, יעני ימין ושמאל, כן?
כן.
זה לוקח את זה למקומות שלא נכונים, וזה לא צריך להיות במקום הזה. זה פשוט לא צריך להיות ימין ושמאל, כי זה משהו שמשפיע על כולנו. עכשיו, זה נכון שכאילו, הרבה פעמים, וגם בארץ, אתה רואה מי מדבר ועד מה, וגם כן הפך להיות קצת אישו של ימין ושמאל, שכאילו הימין הולך יותר על אלה שמטילים ספק. ואומרים, אוקיי, אנחנו הולכים עם אלה שמציעים ספק בעניין של מחזוריות.
אבל פה אפילו לא, זה אפילו לא ימין ושמאל, גם בשמאל זה חלק נורא קטן, כאילו, אתה לא שומע על זה בכלל במערכת בחירות.
כי הבעיות הקיומיות בישראל הן גדולות יותר מבעיות שקיימות באירופה. אז ברגע שיש לך בעיות קיומיות אמיתיות, שאתה רואה מה קורה בעזה, שאתה רואה מה קורה בעוטף, חוץ מזה, לאנשים מאוד קשה לדמיין את העתיד, כל הזמן מזהירים אותנו מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. דה, אנחנו רוצים ליהנות, קשה להכיל את הדבר הזה, ואת המחשבה הזאת, שהעולם אולי לא יתקיים באופן שאנחנו מכירים אותו עוד 50 שנה, עוד 40 שנה, אתה יודע, אנחנו נמצאים במין עידן כזה שכל אחד רוצה לממש את עצמו ולהשיג את הצרכים האישיים שלו. כל הדיבור של התקופה המערבית הזאת שאנחנו חיים בה, של העידן
המודרני
הזה, הוא מתייחס לעני. וברגע שאתה כל הזמן מתייחס לעני, ואני מאוד קשה לך לקלוט את העניין של המכלול, אבל מבחינה פסיכולוגית, כמה אתה יכול לספוג את האימה ואת הפחד, כאילו יש גבול למה שבן אדם יכול להכיל, באיזשהו שלב הוא נותן את עצמו ואומר, אוקיי, עד כאן.
אז בוא...
לא זז, אז אני נשאר מזה, כי אחרת אתה הופך להיות באמת כמו גרטה שהיא חיה בחרדה תמידית, אתה לא רוצה לחיות באופן הזה, אבל באיזשהו מקום אתה מעדיף להכחיש את הסיפור הזה.
אז בואי כן נדבר על העניף, זאת אומרת לא על העולם אלא על ישראל, ובואי נסתם ימציא איזו סיטואציה מהמותן, בואי נגיד שגילה גמליאל מפרה את הנחיות הקורונה, וחלילה חלילה חלילה מפטרים אותה וקוראים לך להיכנס למשרד להגנת הסביבה. מה ההחלטות שישראל צריכה לעשות בשלב הזה?
כך מקום אחר בעולם, קופנהגן, שהחליטו ב-2009 שהם עושים מעשה, והם מתכוונים להיות העיר הראשונה נטולת CO2 עד 2025. זה תכף עד 2025. והם שינו את כל מערך האנרגיה שלהם. הם הציבו 10,000 לוחות סולאריים. והם שינו את כל הדרך שבה הם מתנהלים טורבינות רוח. הם הציבו שם איזה 6,000 טורבינות רוח. הם הוציאו, ניסו מאוד מאוד גבוה את כל הסיפור של הרכבים המזהמים. המון נתיבי אופניים, מעודדים אנשים לנסוע על אופניים כל הזמן, תחבורה ציבורית ירוקה, ומונעים כמעט כניסה של רכבים מזהמים, ומי שבכל זאת יש לו רכבים כאלה צריך לשלם מס מאוד מאוד גבוה, ומשנים את כל מערך האנרגיה, ולמה זה יפה בקופנהגן? כי הם באים ואומרים, אנחנו מדברים על קיימות נהנתנית. אתם אל תבואו ותגידו לנו, תשנו את הכל ותחזרו לחיות בימי הביניים, כן?
כן.
שזה חלק מהטענות של המתנגדים. אנחנו לא רוצים לחזור לשם, אנחנו רוצים לחיות טוב.
זאת אומרת שאפשר לאזן בין הדברים.
תחת ניו יורק למשל, שהחליטו גם כן ב-2009, שהם עושים מבצע של 1 מיליון טריז, והם החליטו שכל מקום שאפשרי בתוך מנהטן, הם שוקלים בו עץ, אוקיי?
כן.
כל מקום אפשרי שוקלים עצים, כמה שיותר עצים. עכשיו זה מאוד חכם, זה גם עוזר להם מבחינת הבלגן של השיטפונות, ברגע שיש יותר עצים, גם המקום הופך להיות יותר ירוק, וגם אתה בונה את הכל בצורה אחרת. הם מחייבים עכשיו גגות ירוקים. גגות, וזה אנחנו רואים למשל בפריז, אנחנו רואים את זה במקומות ביפן, בטוקיו, שהופכים את הגגות לגגות ירוקים. טוב, לא נסענו לחוץ לארץ כבר מלא זמן, אבל כשנוסעים ומסתובבים את פריז, ואתה נמצא במקום גבוה, אתה רואה מלא גגות ירוקים.
כן.
עושים צמחייה על הגג, שזה הופך את השטחים לירוקים יותר, זה מגן יותר טוב על הבניינים, מוצאים כל מיני דרכים להתחיל להתמודד עם משבר האקלים.
מה ההחלטות הפרקטיות שאת אומרת שאפשר לעשות כבר מחר בבוקר?
קודם כל אנחנו חייבים לפעול יותר שינוי מאזן האנרגיה שלנו, ואנחנו מדינה עם הרבה מאוד שמש ויש לנו אפשרות לעשות את זה, ואנחנו מייצאים כל הזמן רעיונות לחוץ לארץ, ויש לנו מלא סטארט-אפים שבנויים על העניין הזה, ואנחנו לא משתמשים בהם.
יותר חוות סולריות, את אומרת.
יותר חוות סולריות, או יש עוד אמצעים, יש גם התנגדויות לחוות הסולריות, או שזה מזהם במידה מסוימת. צריך לחשוב איך לעשות את זה, אבל יש כל כך הרבה סטארט-אפים שמתמודדים בדיוק עם הדברים האלה שאפשר לעשות את זה. יש את העניין אפילו של, אתה יודע, בניית ערים, איך אתה בונה את הערים, איך אתה יוצר בידוד נכון יותר, כדי שתשתמש בפחות אנרגיה, כי הרי אנחנו מכירים את הסיפור הזה של איי חום עירוני שבתוך הערים, נעשה הרבה יותר חם מאשר מחוץ לערים, כי העיר בנויה בצורה מאוד מאוד צפופה, אנחנו משתמשים בהרבה יותר מכשור, ובעיר באופן קבוע הרבה יותר חם, וזה משהו שהולך ונהיה הרבה יותר קיצוני. ויש ממש מערך שלם של רעיונות איך לבנות את העיר אחרת, או אם העיר כבר קיימת, אז יש את הגגות הלבנים, ויש את הגגות הירוקים, ויש כל מיני דרכים איך ליצור יותר בידוד, ואיך ליצור בתוך העיר, ראינו את השיטפונות הנוראים שהיו בנהריה, נכון? החורף האחרון, שירדה כמות אדירה של משקעים, שזה חלק
מהדברים
שיהיו לנו ימי גשם יותר קצרים עם כמויות יותר גדולות של משקעים. איך אתה מתמודד עם שיטפונות עירוניים? ברגע שאתה יוצר יותר אזורים ירוקים בתוך העיר, אתה יכול להתמודד עם זה, כי זה יכול לספוח את המים, אם נוצר איזשהו שיטפון עירוני. אז כל מיני דברים מהסוג הזה, איך אתה מתמודד עם שינויי האקלים שצפויים לנו, תוך כדי הבנייה, איך אתה משנה את המבנים של הערים, איך אתה משנה את האנרגיה, וכמובן תחבורה ציבורית. אני גרה בפריפריה.
כן.
אין סיכוי שהילדים שלי יוכלו להגיע לאיזשהו מקום, רק בתחבורה ציבורית. התחבורה הציבורית עוברת פה פעם בשעה במקרה הטוב, כדי, צריך להגדיל את התחבורה הציבורית, צריך לאפשר לאנשים, כי כל מיני אומרים, כן, כן, יותר תחבורה ציבורית, אבל קודם תאפשרו שבאמת תהיה יותר תחבורה ציבורית, לפני שאתם אומרים לי לא לנסוע ברכב הפרטי שלי, כי אין לי דרך אחרת להגיע. אז בואו את מתחילים לעשות את זה יותר בערים, עם עין, אבל צריך גם לחשוב על האזורים הנוספים.
ואת חושבת שברגע שבאמת התחילו לקחת החלטות שכאלו, יש לנו, יש תקווה, יש סיבה לאופטימיות, או ש... נחזור לשאלה אולי מההתחלה, לנקודת ההל חזור. זאת אומרת שאם יתחילו באמת לקבל החלטות שנוגעות למשבר האקלים, יש לנו עוד אפשרות לשנות?
יש אפשרות שהמצב לא יחמיר. לא יחמיר בצורה מאוד מאוד דרמטית. גם על זה יש ויכוח בין המדענים, וגם אתה הזכרת את זה מקודם, ויש ויכוח מאוד גדול עד כמה יש לנו עוד פה טווח זמן. אני באופי טיפוס יותר אופטימי. אז אני חושבת שיש עוד מקום לשנות את הדברים, ואנחנו עוד לא הגענו לנקודת האל חזור. אבל מה שמבחינתי הוא באמת יותר אופטימי, כי אני גם אופטימית, אבל גם ריאלית. ואני לא חושבת שהעולם פתאום יתעורר וישנה את כל הדרכים שלו. בנוסף לזה, אתה רואה שבסופו של דבר, העניין של הכסף הוא מאוד מאוד משמעותי. וברגע שלהיות עולם ירוק יותר, שווה יותר כלכלית, שכחתי להגיד לך מקודם שבקופנהגן, יש שם צמיחה אדירה כלכלית, אוקיי?
כן.
שזה מה שהכי מדהים, שגם הם יצרו שינוי, וגם יש צמיחה, הם לא הולכים אחורה, הם הולכים קדימה, ויש יותר מקומות עבודה, שזה מה שמעודד, כי כל מיני אומרים, כן, תתחילו לשנות, ואנשים יהיו מובטלים, וזה וזה, אתה יודע, זה גלגל שכאילו תיקחו אותנו אחורה. לא אפשר ללכת עם הדבר הזה קדימה. וזה מה שאנחנו צריכים לראות לנגד אלינו, ולהמשיך לשאוף לשם. בואו נעצור את הגלגל הזה,
אמן.
גם כדי שלנו יהיה אור חיים הרבה יותר בריא, גם שזה יהיה הרבה יותר משתלם, וגם שנבטיח פה משהו לדור העתידי.
אמן, באיחול הזה אנחנו נסיים. מה מאחלים לחזאית בתחילתו של חורף? שלא יהיה לך מעניין? מה אני אחל לך?
לא, א', ברור שיהיה לי, כאילו, להפך, אני רוצה שיהיה מעניין.
מעניין לך, אבל זה רע לנו, נראה לי.
א', כולנו רוצים שירד הרבה גשם, זה כבר יהיה טוב. אחרי חורפים, שני חורפים מדהימים, למרות שהיו תחזיות שחורות לשני החורפים האלה, היו חורפים מדהימים. אני מקווה שלא ניפול השנה, למרות שספטמבר, אתה יודע, היה ספטמבר החם ביותר שאי פעם נמצא בישראל.
הרגשתי.
אוקטובר הולך בעקבותיו, וזה רע מאוד, וגם התחזיות לטווח החוק שאני סופר לא מאמינה בהם, הן שליליות, כלומר שיהיה חורף לא טוב.
אז אולי כמו שאומר אריאל זילבר, אני אאחל לך להתראות במבול הבא, את אומרת.
במבול, כי אנחנו, אתה יודע, שני האקלים כבר כאן, אז זה באמת הופך להיות כל פה מבול, אבל אני מעדיפה מבול מכלום. אז יאללה, בסדר, קונה את זה.
קיבלת. בכל מקרה, למדתי המון, אז שרון וקסלר, תודה רבה.
תודה רבה.
זהו, עד כאן נכנסים בעובי הקורה. אני יאיר אייזנברג, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
הנה גברת חזרזרת, כל היום בחול נוברת, היא עושה אף ומלכלכת את האף. אוי גברת חזרזרת, לא רואה אף פעם סרט, ילדים 20 לה יש והבעל על האש. בואו בואו ילדים, אל תתרחקו מההורים, אספר לכם סיפור על אודות נוח והמבול. אלוהים יום אחד אמר לנוח, יש רגעים שכדאי לברוח, מים רבים אשפוך על העולם ואת היבשה אפוך לים. ואז אלוהים עשה כדברו ושטף והחריב את עולמו, חוץ מנוח ובני ביתו וכל החי אשר היו איתו, והם נשארו כדי לפרוט ולרבות, כי זה מה שהם ידעו לעשות. וכך התחיל העולם שני כמעט כמו מבראשית. וזה הסיפור על קצה המזלג, על אודות נוח, אבל אני לא דואג, כי זה קרה לפני הרבה שנים, ועכשיו החיים הזמניים משתנים. ויש לי עוד סיפור כמו זה האחרון, על גז כזה שנקרא אוזון, והוא ממלא את השמיים בסימנו O3 ולא O2, והוא הוא הוא הוא